שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש חלק ד', מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו יגן עלינו. אמן. ואנחנו בעמוד תקי"ד, במסגרת החלק הנקרא העלאת העולם. המדור נקרא העלאת העולם, ואנחנו בעמוד תקי"ד, בפרק ב'. אוקיי? לא, זה בדיוק אותו הדבר. אנחנו בחלק הנקרא העלאת העולם. תסתכל למעלה. מה כתוב למעלה מצד שמאל? מצד שמאל? לא, זה ימין מה שאתה מסתכל. מה כתוב כאן? לא, תסתכל מעל הקו. העלאת העולם, נכון? זאת אומרת, אנחנו במדור כללי הנקרא העלאת העולם, ואתה מבלבל עם הפרק הקודם שנקרא העלאת עולמות ובירורים. את זה כבר למדנו. זה פרק א' מהעלאת העולם. אנחנו עכשיו בפרק ב' של העלאת העולם. כמה אני צריך להסביר את זה? טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב. חובת בונה עולם. בעצה ובתחבולה צריכים ללחום נגד כל המיניות שאינן מניחות לגמור מחשבה מסודרת, היגיון משוכלל והרגשות מפורטות. כלומר, אם אתה שואל אדם, על מה אתה חושב? אז הוא יאמר, אני חושב על זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה. מה התוכנית שלך? לאן אתה רוצה להגיע? לא תמיד אני יודע. לפעמים אני עם תוכנית, לפעמים אני סתם מחשבות. מחשבות הן כולן אמורות לשרת איזושהי מטרה. אבל לפעמים המטרה איננה ברורה. ולכן צריך כאן, עכשיו זה לאו דווקא מתוך חולשה, זה יכול להיות מתוך גדלות. כן? שאדם עשיר מאוד במחשבות, ואז המחשבה שלו עפה לכל מיני כיוונים, עשירים מאוד. אבל מה שחסר זה המגמה. וזה מה שאומר כאן הרב, בעצה ובתחבולה צריכים ללחום נגד כל המניעות שאינן מניחות לגמור מחשבה מסודרת, היגיון משוכלל והרגשות מפורטות. טוב, לכאורה זה לא כזה פשוט, כי לפעמים המחשבה המסודרת מדי היא מעכבת את ההתפתחות. כן, כל אחד יודע שאם רוצים להתקדם באיזשהו פרויקט, אז עושים סיעור מוחות. סיור מוחות, כל אחד אומר מה בראש שלו, אחד שואל האם הייתה כבר שקיעה, השני אומר האם יש לי מישהו מצית וכולי, וגם אחד מדבר לעניין, אחד מדבר לא לעניין, מתוך כל הדיבורים האלה ביחד, סופו של דבר מגיעים לאיזה יצירה. אז כך שלא תמיד מחשבה לא ממוקדת היא רעה. כן? כלומר, כאן, אני אומר את זה כדי לאזן את מה שכתוב כאן. אז המיניות האלה, אלה הן הקליפות של עולם התוהו, שהן עורגות אל החורבן והשיממון הרוחני והגשמי, שהחובה של בוני העולם היא להתגבר עליהן ולנהל את המחשבות והציורים הרוחניים בכל ערכיהם, בתוכנית בניינית מסודרה, באופן שתהיה הנשמה מתדמה ליוצרה, לבנות תמיד עולמות משוכללים מלאי עוז ואומץ, חן ותפארת. אז בעצם פה מדובר על ניסוח מקביל למאמר באורות על נשמות דעולם התוהו. נכון? מה אתה רוצה? מה? רציתי
לשאול, מה המקור של הקליפות האלה? כלומר, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, וטוב. החלטה שהוא עושה חסד עם העולם ונותן לו את הדבר. יש פה דברים שהם הורגים אל השיממון, כמו שקרה פה, אל החורבן, אל השיממון. מה האינטרס שלו?
תדבר יותר נמוך כדי שאף אחד לא ישמע אותך.
מצד אחד, מה האינטרס שלו לעשות את זה? והשני, מה המקור, מה השורש של הדבר הזה?
יפה. אז בעצם מה שהפרק הזה אומר, זה מין ניסוח אחר, של מה שהרב מסביר בנשמות דעולם התוהו. נכון? מה זה נשמות בעולם הטוב, ומאיפה זה בא, מאיפה הקליפות, כל הדברים האלה. בעצם כאן הרב מסתמך על מושגים שמקורם בתורת הקבלה, שיש להם כבר רמזים בתלמוד עצמו. ולרמזים שבתלמוד עצמו יש רמזים בתורה שבכתב. אז בואו נתחיל מהתורה שבכתב, נעבור לתלמוד, משם נגיע לקבלה. בסדר? בתורה שבכתב כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כשאני קורא פסוק כזה, יש לי הרגשה טובה. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה יפה מאוד. אם אלוהים ברא את העולם, אז ברור שהעולם שהוא עושה הוא עולם מושלם. לא יעלה על הדעת שמקור כל היש לא יעשה עבודה מושלמת. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא פסוק אופטימי מאוד. כשאני קורא את הפסוק השני, חשכו עיניי, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז יש פה משהו שלא הלך. חכמי הקבלה קוראים לזה שבירת הכלים. כלומר, בראשית ההוויה, בראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, יש שפע אדיר של אור, והבריאה איננה יכולה לשאת אותו. למה איננה יכולה לשאת אותו? זה נושא בפני עצמו. אבל איננה יכולה לשאת אותו, ולכן נשברים הכלים. ויש נשמות שמקורן בקטסטרופה הקוסמית הקדומה הזאת. הנשמות האלה הן נשמות בעולם התוהו. עולם התוהו, עולם בפני עצמו, שבו אין אחדות. כל... כן, בדיוק. לא, הם לא תזה שבירה, הם אלה שגרמו לשבירה. הם אלה שגרמו לשבירה בראשית ההוויה. וזה בגלל שמדובר בנשמות של פירוד. נשמות שאינן מסוגלות לשתף פעולה אחת עם השנייה, כל אחת רוצה את הכל. כן.
מה זה אומר מקורן בעולם התוהו? כאילו, היו נשמות שבאו בעולם התוהו?
כן. יש בתוכנו נשמות כאלה.
כן, אבל השאלה היא, אם יש, הקדוש ברוך הוא ברא נשמות, ואז אחרי זה הוא ברא עוד עולם, ואז ברא עוד נשמות, איך זה עבד?
כל עולם מייצר לו את הנשמות התואמות את המגמות שלו. אז עולם התוהו מייצר נשמות שגורמות לתוהו.
הוא עדיין קיים?
כן, בוודאי. כלומר, במילים אחרות, העולם שלנו איננו בנוי על דף חלק, אנחנו בנויים על יסודות של עולם שבור. ויש לנו עבודה בעולם המתוקן שלנו, שאמור להיות מתוקן, איך לתקן את השברים של העולם הקודם. בסדר?
אז כאילו, היו שתי סוגים.
יש בעולם גם סוג אחר של נשמות, נשמות דתיקון. מה זה נשמות דתיקון? זה חבר'ה, נחמד לדבר איתם. הכל מסודר אצלם, יש ערכים, יש גם פרנסה, יש גם לימוד תורה. הכל מסודר, בונים את העולם. בסדר? זה נקרא בונה העולם, מה שהרב כאן מדבר עליו. ויש הרבה פעמים מאבקים בין נשמות דתוהו לנשמות דתיקון. נשמות דתוהו מייצרות בעולם שלנו מהפכות, רבולוציונרים, אנרכיסטים, אנשים שרוצים לשבור את הכל. בפילוסופיה יש לך אחד כזה, ניטשה. כן? מה?
מרקס
לא בדיוק, אבל היו מתלמידיו כאלה. כן, מרקס מדבר על זה שצריך לשבור את העולם, עולם ישן על יסוד, עד יסוד נחריבה, ואנחנו נבנה עולם חדש. יש ביישוב החדש בארץ ישראל, הרב קוק כיוון לאדם בשם יוסף חיים ברנר. יוסף חיים ברנר היה גם כן כזה ניטשאני, מהפכן, כל כולו בעירה, אגב זה גם המשמעות של השם שלו, ברנר, הוא בוער, כן? והוא מהאנשים שמחריבים את העולם. עכשיו, הרצון שלו להחריב את העולם, הוא לא נובע מקטנות, הוא נובע מגדלות. כן? יש אחד קדום לכל אלה שבא מן השדה והוא עייף. על עיתני נע, מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. כן? אנוכי כבר עייף. מי זה אנוכי? קדוש ברוך הוא. והנה אנוכי הולך למות. כן? איך אמר ניטשה? אלוהים מת. נכון? זה אנשים כאלה. למה לי זה בכורה? שום דבר לא בעל משמעות. אז יש, עכשיו, יש צורך בנשמות האלה, כי הן מחדשות את העולם. אבל חלק מהן יודעות רק להרוס, ויש, ולכן יש תפקיד לאנשים שיודעים לבנות, לבנות את מה שהרסו אלה. בסדר?
ואותם אנשים אלה יודעים גם לבנות, או שהם רק יודעים להרוס?
חלקם יודעים גם להרוס וגם לבנות, וחלקם יודעים רק להרוס. אלה שיודעים רק להרוס, זה בא מהשורש נשמה מאוד עליון, שאיננו מסוגל להשלים עם זה שהעולם צר מדי. שהעולם מתנהל לפי חוקים דווקאיים, דווקא ככה ולא אחר. זה קשה להם. בסדר? עכשיו, הנשמות האלה מוזכרות גם בגמרא. כן, קפצתי מהתנך אל הקבלה, אבל יש גם בגמרא. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה אחרי אלף דור.
רגע, הרב, סליחה. התורה רק הרב אמר שהפסוק השני מדבר על המשבר, אבל אומרים נשמות, שזה המון משבר.
מה? כן, נו, אז מה הבעיה?
זה לא רמוז בתורה.
למה?
התורה אומרת עובדה שבפסוק השני הוא פסוק לדבר על משבר. התורה לא רומז לנו.
איך משבר נעשה?
השם עשה.
לא, מה פתאום? אם זה השם שעשה את זה, היה צריך להיות כתוב, ויעש אלוהים את התוהו. כתוב, בראשית ברא אלוהים, את השם את הארץ. מה כך? והארץ את התוהו, אז מי עשה את התוהו? הארץ. לא יודע, מושגים לכתחילה בדיעבד שם לא משחקים. עכשיו, הוא יצר, הוא יצר. הוא ברא את השמיים ואת הארץ. והוא נתן לשמיים ולארץ לעשות בלגן. במיוחד לארץ. הוא נתן את האפשרות. בסדר? האפשרות הזאת מומשה. יש בלגן. אפשר להגיד, בעצם אם אתה מסתכל בכל הסיפור של מעשה בראשית, אתה רואה שכל הזמן יש תוכנית ושבר לתוכנית. עוד פעם תוכנית, עוד פעם שבר לתוכנית. למשל, ויאמר אלוהים יהי אור, אומרים חזל, וי, היי אור, זה לא הלך, נגנז. כן? למשל, כשהוא אומר, תוצא הארץ, זה שעץ פרי עושה פרי, בסוף עץ עושה פרי, לא עץ פרי. וכו'. שני המאורות הגדולים, מאור גדול, מאור הקטן. הוא בורא את האדם, בסוף הוא חוטא. כלומר, תמיד יש בלגן. כל פעם התוכנית נכשלת. עכשיו, אם התוכנית נכשלת, זה סימן שזה חלק מהתוכנית, שהיא תיכשל. יוצא שאם יש כישלון, זאת ההצלחה של התוכנית, אבל אם לא היה כישלון, זה כישלון. בסדר? אני קורא לזה במונח כשל מתוכנן. אם אני מתכנן כשל, אז הכשל הוא ההצלחה.
הוא אני כשל שלי
מאוד. בדיוק. עכשיו, הגמרא גם כן. מה? זה
שהארץ עשתה את זה, לא נשמות.
אותו דבר. לעול... ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מה זה ארץ? זה מקום הנשמות. טוב, מה? אני לא אגיע לגמרא בסוף. כן, מה אתה אומר? זה באמת לא בסדר. אתה יודע, יש... כשהאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא בא בטענות אל אדם הראשון, והוא אומר, זה אשתי. הוא הולך לאישה, הוא אומר, זה הנחש. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לנחש? ארור אתה. למה הוא לא שואל אותו, למה עשית? הוא אומר, חזל, כי היה לו מה לענות. הקדוש ברוך הוא סתם לו את הפה. בסדר? כלומר, ההסתה של הנחש, היא בעצם מתוכננת באיזשהו מקום. לכן יש לו טענה, למה עשית לי את זה? לא, זה לא עונש. זה לא עונש. זה תוצאות של המעשה. למשל, אם אני מרשה לך לשפוך זבל על הרצפה. עכשיו, המציאות היא שעכשיו זה מסריח. כן? זה עונש? לא, זה התוצאה של המעשה. אתה שואל האם הייתה לו בחירה, או אם הייתה לו זכות בחירה. זכות בחירה זה משהו משפטי. לכנסת יש לי זכות בחירה. אתה מתכוון, האם הייתה לו בחירה חופשית? לזה התכוונת, נכון? בסדר. האם הייתה לו בחירה חופשית? לפי הנגלה, כן. לפי תורת הנגלה, היה לו בחירה חופשית. טוב, מה?
בנוגע למה שהרב הזכיר, שקדוש ברוך הוא אמר לנחש ארור, זה כללה, כמו שאנחנו רואים, או שזה הגדרת מצב?
זה שאלה לגבי הפסוק ההוא.
כן.
אבל זה מוציא אותנו מהנושא של השיעור, נכון? לכן אנחנו לא נענה, לא נענה על זה. עכשיו, כן, מה?
עולם התוהו, שאנחנו מתייחסים אליו,
כן.
זה משהו שהוא כאילו רציונלי, אנחנו רוצים להשתמש בו, כאילו אדם יכול להגיע אליו, הוא רוצה להשתמש בו, או שהוא משהו שצריך להימנע ממנו ולהתרחק ממנו?
תלוי, עם מי אתה מדבר. אם אתה מדבר עם נשמות בעולם התוהו, הם משתמשים בו. אתה מדבר עם נשמות בעולם התיקון, הם בורחים מזה.
לא,
נשמות של עולם התוהו הן לא שואלות אותך בכלל האם צריך להתכחש או לא צריך להתכחש, הן לא שואלות אותך. כן, יש בגמרא, אני מציע בכל זאת לראות איפה זה כתוב בגמרא, כל מה שאני אמרתי, בסדר? אפשר? בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה אחרי 1,000 דור, שנאמר דבר ציווה ל1,000 דור. אז זה היה לוקח המון זמן, אם נגיד שדור נגיד אפילו 20 שנה. כן? כל 20 שנה דור חדש. אז 20,000 שנה. כלומר, התורה ניתנה קצת מוקדם מדי, לא? עכשיו, אם התורה הייתה ניתנת אחרי 1,000 דור, בעצם היא לא הייתה ניתנת גם. המציאות הייתה מתאחדת עם התורה. כלומר, זה היה דבר טבעי לנו, מופנם בנו. אבל בינתיים העולם היה סובל הרבה, ולכן הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו הקדים את מתן תורה. באיזה דור זה היה? דור 26. 26. אז מתוך 1,000 כמה נשאר? תתקעד. 974. רואים חז"ל, אלו תתקעד דורות שהתורה הייתה צריכה להינתן, ומשם יש נשמות. הנשמות שהיו צריכות להיוולד באותם דורות, הם קומתו, שנאמר, אשר קומתו בלא עת. כלומר, יש נשמות מקומתות, שהקדוש ברוך הוא עשה להם קווץ', והם נשרפות בנהר דינור, נהר דינור יסודם. עכשיו, אומרת הגמרא, ואלו עזי פנים שבדור. מה זה עז פנים? עז פנים, הוא לא מקבל סמכות. הוא לא מוכן לקבל שום תוכנית, שום בניין.
רגע, אני רוצה להבין משהו. תתקעת דורות לפני גריאת העולם?
כן, אבל אי אפשר היה.
איך נמדד הדור?
נכון, אז לא מודדים. זה בכאילו. זה בעצם אומר לך, 974 דורות, יש אנשים ששייכים לאותם דורות מתוסכלים. יש בעצם נשמות מתוסכלות, מקומתות, רצינו עולם שלם, לא נתנו לנו, ולכן הם אינם מקבלות את הסדרים שבעולם. אתה שואל?
אני אומר, זה לא בסדר, זה היה, זה יכול להיות דור שלם שהוא כזה?
לא, יש דור שבו יש הרבה, ויש דור שבו יש מעט. למשל, חז"ל אומרים, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. מה זה חוץ לזה? יהיה הרבה חצופים, הרבה נשמות של עולם התוהו. כולם לא?
למה הם מתוסכלות?
הם רצו עולם מושלם, ועכשיו יש עולם לא מושלם. מה זה עולם לא מושלם? עולם שבו התורה והטבע אינם מתאימים זה לזה. כלומר, התורה דורשת ממני משהו, אבל הטבע דורש ממני משהו אחר. אם היו מחכים עוד 974 דורות, זה לא היה קורה. אז זה לא בסדר, נכון?
אבל אם לא ניתן את התורה, אז לא היה לך את הפונקציה של התורה?
לא, היא הייתה מתגלה ממילא, בבוא הזמן. כן, מה אתה אומר? הם רוצים שהיא לא תסתור, לכן הם לא רוצים את התורה, כי התורה סותרת. אז הם היו אולי מסכימים, כן. את העולם, ברור. הרי הטענה נגד האמונה הדתית, למשל, בעידן המודרני. מה הטענה העממית? למה שאלוהים יתערב לי בחיים? מכיר את הטענה הזאת? למה הוא אומר לי, למה הוא מבלבל לי את המוח? למה אני צריך, אני רוצה ללכת לפי מה שטוב לי. גם יש טענה, כן, שהעולם, שאין התאמה, אין חפיפה, בין הדרישות של התורה, לבין הדרישות של הטבע. כן, מה? הוא מדבר שמה במונח של עולם התוהו?
הוא אומר פה...
איזה, איפה בשמונה קבצים? בית שין יוד א', אפשר לבדוק את זה.
איזה ספר?
הוא אומר שמונה קבצים בית. איך הוא טוען? מה זה שמה? זה לא שמונה קבצים? בית שין יוד א', בוא נבדוק. אתה אומר, אמרת בית שין יוד א' או לא אמרת?
בית שין יוד א'.
אז זה בית שין יוד א', בית שין יוד א', אני רוצה לבדוק שהמילה תוהו כתובה שם. רגע, רגע, לא כתוב שם תוהו? לא סגור על זה, אז זה ספק. שזה נושא אחר. זה קשור, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. אז בואו נעזוב את זה בינתיים. כן.
אז זה לא הוגן כלפי, למשל, עשיו. אנחנו רואים אותו באור שלילי, אבל הוא מסכן.
נכון. כלומר, בכל הסיפורים האלה, בכל המדרגות האלה, לא מדברים על הוגן ולא הוגן.
זה קושיות לריבונו של
עולם. מה שאתה אומר... זה כתוב במסכת חולין דף סמך עמוד ב.
שמה?
אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה, על שמעתיתי את הירח. נכון? מסכים שזה לא בסדר. מספרים פעם, אני חושב, על אחד מהדמורים, אני חושב שזה רבי מקוצק. באה אליו אישה ואמרה לו, אני אלמנה, ענייה, חולה, יש לי מיליון בעיות. אז מה הוא ענה לה? זה באמת לא בסדר. מי יודע. טוב. מה?
הנשמות של עולם התוהו הן מתוסכלות כי הן אלה שהיו צריכים להנביע את התורה מהמציאות?
לא, הם רצו עולם שבו אין סתירות. וכשהם רואים שיש בעולם הזה סתירות, הם מתקוממים. כן. אגב, ברנר, שאמרנו שהוא אחת מהנשמות האלה, היה מגיע מדי פעם לסעודה שלישית אצל הרב קוק ביפו. זה, החבר'ה שלו היו סוחבים אותו לשם. זה היה עזר וביאליק, הם היו סוחבים אותו. אני חושב שביאליק לא, אבל עזר, ולא זוכר עוד מי היה שם. כן, הרי סעודה שלישית של הרב קוק ביפו, זה היה כמו מפגש אומנים תל אביבי כזה. כן. והרב קוק היה דורש, דרשות עמוקות, מדבר על כל מיני אורות, והאור המקיף, והאור הפנימי, והאור המתעלה, והאור היורד, והאור הזה, כל מיני אורות. וברנר היה מתהלך לו בחדר עצבני. הוא אומר, אורות, אני רואה פה רק חושך. אבל היה מתקרב. בסופו של דבר הוא מת על קידוש השם. כן. סיפור קצת על ברנר. רוצים לשמוע סיפור על ברנר? זה לא סיפור על ברנר בדיוק. אבל זה אזכור של ברנר. כשהרב צייטלין שאל את הרב קוק איך הוא בכל זאת תומך בכל החלוצים עוברי העבירות. אז אמר לו הרב קוק, אני ראיתי מה שכתבת על ברנר. כן, שאתה ראית גם כן את הנשמה שלו. אמר לו הרב צייטלין, ברנר, שענה. כלומר, זה שונה, זה הוא יוצא מן הכלל. ענה לו הרב קוק, יש הרבה ברנרים בעין חרוד. לך תחפש. טוב. אתם מבינים למה החרדים לא אהבו אותו? כן, מה אתה אומר? טוב, אפשר להמשיך? בחלק ממנה. בחוץ לארץ זה מענה לאחד העם? מעניין. צריך להוכיח את זה, כי מה שאתה אומר, הרי יש באלבמותינו חללים, שהוא כתב אותו בארץ, הוא מתייחס במפורש לאחד העם. אז זה לא כזה חתוך, כן? טוב, זה אופייני למי שאתה ציטטת, שתמיד אומר על כל אחד מישראל, הוא שינה שיטה באמצע, הפך את הדיסקט. אבל אם כבר, האויב הרוחני שהרב מדבר עליו, הוא לא בדיוק, היריב הרוחני שעליו הוא מדבר, זה הרבה של ברנר, שזה ניטשה. כן? ומאוד מעניין, לפני הרב קוק היה הוגה גדול בשם הרב שמשון רפאל הירש, שלא הכיר את ניטשה. כלומר, הכתבים של ניטשה התחילו לצאת קצת אחרי פטירתו של הרב הירש. והשיטה של רש"ר הירש היא מענה להגל. מענה להגל, והשיטה של הרב קוק מענה לניטשה. מאוד מעניין שאפשר לראות את זה לעומת זה בכל חלק וחלק.
אבל שהגל שכתבי
המערת השפיעו על הגל, לא? כן, אז מה? טוב. ויש גם כריכה אדומה להוצאה הראשונה של... באמת? זה מעניין, טוב. ולי יש אופניים, מה?
אפשר לעשות את האנלוגיה בין ברנר לרב קוק כמו תנועה
ציונית
הדתית
באידיאולוגיה?
כמו מה?
השאלה, איזה קיבוצים ואיזה ציונות דתית? בואו לא נסבך את זה, טוב, יאללה. אני מציע שנקרא, אפשר? מה? אתה מאמין לזה? אתה רוצה על היחס של הרב צבי יהודה לניטשה? מעשה בערב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, שהיה מלמד מחשבת ישראל בכפר פינס. והוא היה מחלק סטנצילים, ומביא כל מיני מקורות, וגם מביא את ניטשה. ויש כאלה שאמרו, זה לא בסדר, זה לא בסדר. טוב, אבל הוא היה בשלו. אחר כך, כשהרב שאול ישראלי פרש משם, אז הוא הוחלף על ידי הרב יוחנן פריד, ייבדל לחיים טובים וארוכים.
אמן.
והוא ביקש, כדי ללמד מחשבת ישראל, את הסטנצילים האלה, והוא ראה שיש שם ניטשה, הלך לרב צבי יהודה. שאל אותו, האם זה בסדר? הרב ענה לו, ניטשה? אנחנו לא נגדו. עכשיו, בוא נמשיך. אחרי כמה זמן, הגיע פרופסור ישראל אלדד, שתרגם את כתבי ניטשה לעברית, הגיע לרב צבי יהודה להעניק לו את זה. באותו יום, כשישראל אלדד הגיע, שוב הרב יוחנן פריד, ייבדל לחיים טובים וארוכים, היה שם. ואז הרב צבי יהודה אמר לו, תגיד לאלדד מה אמרתי לך על ניטשה. אז, ואז אלדד אמר, ואז הרב פריד אמר, אנחנו לא נגדו. קם הרב צבי יהודה ונשק את הרב פריד על ראשו. בסדר? זה הסיפור ההיסטורי. עכשיו, מה שרוצים לעשות מזה שיעשו. אבל זאת היא האמת ההיסטורית. בסדר? אוקיי. סטנציל? סטנציל, זה טכניקה שלא קיימת היום. פעם כשהיית רוצה לעשות הרבה עותקים של משהו, היית כותב על סטנציל, זה דף כפול כזה שבו אתה כותב, וזה עובר למכונה, וזה בקיצור. זה בערך כמו מכונות כביסה של פעם. טוב, אני מציע שנמשיך, בסדר? בעצה ובתחבולה צריכים ללחום נגד כל המיניות שאינן מניחות לגמור מחשבה מסודרת, היגיון משוכלל והרגשות מפורטות. אז יש, אני רוצה לבנות תוכנית, אני רוצה משהו בנוי, ויש כל מיני בומים, הפגזות של כל מיני, של כל מיני מחשבות שמונעות ממני להגיע למשהו בנוי. מאיפה זה בא, הטילים האלה? מי מפגיז? אומר הרב קוק, מי שמפגיז זה עולם התוהו. יש לו גם כן דרישות. אלה הן הקליפות של עולם התוהו. מי ברא את הקליפות האלה? הקדוש ברוך הוא. יפה. כן. אלה הן הקליפות של עולם התוהו, שהן עורגות, כלומר משתוקקות, אל החורבן והשיממון. זה יש נטייה כזאת בנפש, נטייה הרסנית. פרויד קרא לזה תנאטוס. כן, יש באדם שני כוחות, אירוס, תנאטוס. אירוס זה כוח החיים, שבא לידי ביטוי ברצון להוליד, בחשק המיני, ותנאטוס זה יצר המוות, שמתלווה אגב לאירוס. כן, אירוס, תנאטוס. אז בעצם ניטשה, מה שפרויד אמר, בעצם זה שני הכוחות האלה נמצאים באותה הנפש. אלה הקיבוש של המתו, שנורגות אל החורבן והשיממון. השיממון, איזה? הרוחני והגשמי. עכשיו, מה צריכים לעשות אנשים בעלי כוח של בניין? שהחובה של בוני העולם היא להתגבר עליהן. ולנהל את המחשבות והציורים הרוחניים בכל ערכיהם, בתוכנית בניינית, מסודרה, באופן שתהיה הנשמה מדמה ליוצרה לבנות תמיד עולמות משוכללים. זה קצת מוזר. הוא רוצה, כלומר, אלה שבונים עולמות, שבונים את העולם, הם מדמים לקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא בונה עולמות. מה חסר שם?
מחריבן.
זאת אומרת, גם המחריבים, גם הם מדמים לקדוש ברוך הוא בזה שהוא מחריב. אבל המגמה הכוללת של ההוויה היא הבניין. כלומר, ההחרבה שהקדוש ברוך הוא מחריב את העולמות, זה כדי לבנות עולמות יותר משוכללים. כן. עולם משוכללים מלא עוז ואומץ, חן ותפארת. כלומר, כשאתה בא לבנות את העולם, אתה צריך להבין שאתה גם גובר על מגמת החורבן. עכשיו, זו שאלה בכלל כללית, גם בפילוסופיה, גם בפיזיקה. האם העולם מתעלה או העולם יורד? כן? מה זה אנטרופיה? חוק השני של התרמודינמיקה. מה זה אומר?
שאיפה
ל... אז זה בדיוק מה שאני אסביר. כן. שאיפה לאי סדר, נכון? כלומר, לפי חוק האנטרופיה, העולם הבנוי הולך ומתקלה. הולך מהמסודר אל הבלתי מסודר. זה, עכשיו, יש גם טענה כזאת לגבי הבריאה בכללה, שהבריאה, כיוון שהיא מתרחקת ממקור החיים, היא הולכת ונהרסת. מכאן למיתוס של הראשית, כן, הנוסטלגיה לראשית שמצויה במיתוסים. הם מדברים על תור הזהב, שאחר כך ירד להיות תור הכסף, הנחושת, הברזל. כלומר שאנחנו בהידרדרות מתמדת בהיסטוריה. זה חלק מהמיתוס הקלאסי. מה? נכון, אז מכאן באה התחושה שבעצם העולם הולך ונחרב. לעומת זה, יש גם מגמה אחרת, תפיסה אחרת, שאומרת שהעולם הולך ומתעלה. איפה רואים את זה? מהמפץ הגדול, מגיעים בסוף אל הגלקסיות, מהגלקסיות למערכת השמש, ממערכת השמש לכדור הארץ, שמהבלגן מתחיל בסוף להוליד, את ראשית החיים, הצומח והחי, עד שבסוף מהקוף, או משהו דומה, נוצר בסופו של דבר האדם, שבסופו של דבר נהיה פילוסוף. כלומר, או אם תרצו יותר טוב, נהיה בסוף הרב קוק. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הרב קוק, הוא אומר לעצמו, טוב עשיתי שבראתי את המפץ הגדול. כן? זה לקח 16 מיליארד שנה, אבל לא נורא, בסוף ישנו את הרב קוק. ואז יש מגמה של עלייה, מגמה אופטימית. האמת היא ששתי המגמות האלה הן שתי תפיסות של התרבות בכלל. יש, בתרבות הכללית מדברים על זה שהתרבויות חולפות מן העולם. זה פסוק גם בספר תהילים, נכון? ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם, העוברים אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. בסדר? מצד שני, ולכן גם הגויים מונים לחמה. מתחילים את השנה בתשרי. תשרי זמן הסתיו, כלומר זה הזמן שבו העולם הולך ומדרדר. לעומת זה, התורה אומרת על עם ישראל, החודש הזה לכם, ההתחדשות הזאת של הירח, האביב, האביב זה הזמן שבו אתם יוצאים. ואז יש נצחיות שגוברת על הבליה. ולכן הלוח שנה שלנו, לוח השנה שלנו מתחיל בניסן. והשאלה היא מי צודק.
יש נקודת על הזמן ששתי המגמות נפגשות?
האם הגויים צודקים? או ישראל צודקים? מה אתה אומר?
יש נקודת על הזמן ששתי המגמות נפגשות?
יכול להיות.
אם שתיהם באו מהקדוש ברוך הוא,
שתיהם צודקים. כן, אבל זה שאלה איך לנתח את המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא. כן. כן, אז יש, על זה יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. נכון? רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי. אז הוא מה שהגויים צודקים. רבי יהושע אומר שבניסן נברא העולם. זה שישראל צודקים. זה גם קשור לזה. כלומר, לפי רבי אליעזר יכולה להיות היסטוריה שמסתיימת לא טוב. כן? לפי רבי יהושע זה לא יכול להיות. אבל נאמר ככה, לפי רבי אליעזר, העולם הולך ומדרדר, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים. כלומר, זה התגברות על המגמה הכללית של ההוויה. בעוד שלפי רבי יהושע, מה שקרה ביציאת מצרים, זה הגילוי של מהות הבריאה. בסדר? כלומר, זה לא היה חידוש, אלא להפך. הגויים טעו לחשוב שהעולם מדרדר, הקדוש ברוך הוא גילה שהעולם מתעלה. המהר"ל מפראג חושב כמו רבי אליעזר. כלומר, המהר"ל מפראג אומר על הפסוק, סומך השם לכל הנופלים. מי זה הנופלים? הכל. הכל נופל. וישראל נופלים שבכולם. בגלל שכל אומה יש לה בסיס טבעי לקיומה. בישראל אין בסיס טבעי, לכן ישראל מצד טבעם נופלים לגמרי. והקדוש ברוך הוא זה שמרים אותם. סומך השם לכל הנופלים. בסדר? אז כך שהמהר"ל הולך בכיוון הזה. עכשיו, לעומת זה הרב קוק הולך בכיוון שיש עלייה מתמדת בבריאה, והדבר הזה מקביל לדבריו של הפילוסוף ממוצא יהודי, הנרי ברגסון, שדיבר על דחף חיוני, או אם תרצה, אלן ויטל. כן, זאת אומרת, מה זה הדחף החיוני? הבריאה הולכת ומתעלה. צריך לומר שברגסון כנראה הושפע מהופעתה של תורת האבולוציה, והעולם הולך ומתעלה, ובסוף גם המוות ינוצח. בסדר? כשהיה יהודי אחד בשם דוקטור קמינקה, שחקר את משנתו של ברגסון, ואת משנתו של הרב קוק. והוא כתב מאמר שבו הוא מסביר שיש דמיון בין שיטתו של הרב קוק לבין שיטתו של ברגסון.
לשניהם בכיוון של רבי אליעזר?
של רבי יהושע.
רבי
יהושע. כן. עכשיו, הרב קוק ענה לדוקטור קמינקה, אמר לו, אני שמח לראות שיש הקבלה בין ההגיונות שלי לבין הנאמר בעולם הכללי, אבל זאת חוכמתו של יפת, ואני כל מקורותיי מהעולה שם. ואז אם כן, מה ההבדל? אז ראינו בקרך ב', נכון? שהרב קוק מסביר מה יש בינו לבין ברגסון. זוכרים את זה? בפרק על שני ערכי השלמות. זוכרים? אפשר, אם אתה מאוד רוצה.
אורות הקודש?
אורות הקודש חלק ב'. לא שמונה קבצים כרך ב'. כן. טוב, האופן שבו זה עובד זה דרך ההישרדות. אבל זה לא משנה. ההישרדות היא רק איך היא תמצא, היא תירוץ. תירוץ להתעלות. כן, עכשיו... עולם יורד.
כן.
חושב פה בצורה לוגית, חד משמעית שהעולם עולה. משום שאם השם יתברך אחראי לכל, אז בראשית ברא אלוהים את השמיים, זה דור ב' לעולם שהוא יצא הקודם. זה אין ספק שהוא לפחות נתן לו מספיק על זה. זה מאוד לוגי.
השאלה היא, ברור שהקדוש ברוך הוא נותן מגמה אופטימית לבריאה. השאלה אם המגמה האופטימית הזאת היא חלק מהתפקוד המובנה של העולם, או שעד רבה זה נופל והקדוש ברוך הוא מעלה. נאמר ככה, האם העולם הוא בריאה כזאת שמצד הטבע שלה היא עולה, או שעד רבה מצד הטבע של הבריאה זה לרדת והקדוש ברוך הוא מעלה? זה שני דברים. זה כמו למשל המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע לגבי המתים שהחיה יחזקאל. שגם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים שהמתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. יש רק מחלוקת ביניהם מה שירה אמרו. רבי אליעזר אומר שהם שרו השם ממית בדין ומחיה ברחמים. כלומר, לפי רבי אליעזר, זה נורמלי למות. מה שקצת לא נורמלי זה לקום לקחייה. כן? אז זה בעצם בניגוד לאמירה שהטבע של המציאות זה לעלות. לא, ההפך, טבע המציאות לרדת, והקדוש ברוך הוא מחיה. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. כלומר, כיוון שהשם ממית, אז הוא חייב להחיות. אם הוא מוריד שאול, חייב לעלות. משל, למה הדבר דומה? לכדור מים בבריכה. אלה היפים האלה עם הצבעים, נכון? אז זה צף על פני המים. אם אדם דוחף את הכדור בתוך המים, מה קורה? הוא יעלה. כלומר, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. זה מחלוקת. כן, בבקשה. ואז מה? נכון. כן. איפה ראית שני פסוקים? כן. סומך השם כל הדופנים. כן, יש רק בעיה אחת, שמה שאמרת שרבי אליעזר הביא פסוק לגבי המתים שהחיה יחזקאל, זה פסוק שלא קיים. בסדר? לא, הוא אומר, זה מה שהם אמרו. סברתו שזה מה שהם אמרו, כן. מה אתה רוצה לומר?
כאילו, אז יוצא שכאילו, לפי הרב קוק, רבי אליעזר כופר ב...
חס ושלום.
זה ש...
חס וחלילה. חס וחלילה. לא, הרב קוק הולך בכיוון של רבי יהושע. בסדר. אם רבי אליעזר מצא לו את המהר"ל, זה בסדר. מה אתה אומר? הדחף החיוני. כן, עכשיו, בכל זאת יש הבדל בין הרב קוק לבין ברגסון. ההבדל מבואר כאן בחלק ב' בעמוד תף קוף למד ג' בחלק הנקרא התעלות העולם. שים לב, לא העלאת העולם, אתה שם עם הכיפה. לא העלאת העולם, אלא התעלות העולם, כן, בחלק ב'. בסדר? טוב. טוב, מישהו כתב לי פתק. טוב, מה ההבדל? לפי ברגסון, העולם פועל כמו חץ שקשת ירה. כן? הקשת משך בקשת, ומאז העולם הולך ומתקדם כמו חץ שירו בו. יש רק בעיה אחת, לאן הוא צריך להגיע? לא ברור. לא ברור. לעומת זה הרב קוק אומר שהעולם הוא כמו חץ שנמשך על ידי מטרה מגנטית. כלומר, יש מגנט שמושך את ההוויה אליו. כלומר, העתיד הוא זה שיוצר את הדחף הזה. אז בואו נראה, וכשם שהחשכה גדולה היא זו, ההכרה, שאינה יודעת רז עליון זה של המגמה התכליתית של השלמות האלוהית, ההולכת ומתעלה על ידי היצירה כולה לאינסוף ותכלית, כן יותר מזה, אפלה מנודה ידיה החושבת, שאין כאן כי אם זאת השלמות של ההתעלות, ולא שלמות מוחלטה. שאין שייך אימה ומצידה שום מוספה והתעלות, מפני שהכל כבר מעולה, הכל שלם וגמור. וזאת היא האפלה, השרויה בשיטתם של הפילוסופים המעפילים המודרניים ברגסון. איך הוא אומר? ברגסון בסודריים כתוב. כן, אני יודע אם זה רב קוק כתב איזה או שזה הנזיר הוסיף את זה. אבל בכל מקרה, הוא מדבר על זה שהם מעפילים. אתה עולה, אבל אתה לא יודע לאן. כן? כי הם, אין אצלם מושג של השלמות המוחלטה, שאין אימה תוספת. לא, 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 לא מדבר על שמות עולם. טוב. אורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא על התעלות העולם, ובעמוד תף קוף למד ג'. אני אמרתי את זה. טוב. לא, כי זה לוקח מהזמן של האחרים שכן שמו לב. טוב.
התעלות העולם זה עשיית הטוב, נכון?
זה הרבה יותר מזה.
אני אוהב את זה כי יש לנו פה, בראשית יש לנו את איך הוא יצא, זאת אומרת, בסוף זה בעיה על כיתות.
נכון, נכון.
הוא שינה סדרי עולם.
נכון.
איך אומרים? Bottom line?
ואז זה כמו פרבולה, כן? יורד ועולה. נכון. אמור. נכון. נכון. ברור. יצר הרע הוא הרבה יותר משכנע, כי הוא משלם במזומן. כן, מה ש... יצר הטוב אומר לך, תשמע, בסוף... בסדר, נחכה. אבל לא רואים את זה. כן. למשל, יצר הרע אומר לך, יש לך תשלום מיידי. אתה עושה מה שהיצר הרע רוצה, אתה מיד מקבל.
כן, אבל אם אנחנו רואים שאתה
לא בהתעלות... כן, אבל מה המשבר הגדול של החברה המודרנית? העדפת ההווה על פני הנצח. זה מסביר הרבה מאוד מחלות ערכיות של החברה של ימינו.
אז איך זה, כאילו, יש את החוק הזה, אמרנו שהאנתרופיה זה חוק שהוא מוכיח על
איסלר. נכון.
אז יש... הרב קוק הוא מוכיח נגד זה, זה
בעצם חוק פיזיקלי. כן, אבל אנחנו רואים במציאות גם שיש התעלות. שמהאי סדר נבנה סדר. כן. טוב, בואו נמשיך. פרק ג' ביאור החמץ הכללי. ביאור החמץ. מה? אמרת שהיה שאלה האחרונה, אני לא... כן, נו.
כשאנחנו
מתייחסים להם, יש כל מיני הבעיה, לנשמות של הנטורים, שמקלקלות, הן חייבות, הן מתבטלות לבנייה הבאה, נכון? כלומר, אם הן רק בפני עצמם, הן לא בפני עצמם, הן חייבות להיות בפני הבנייה הבאה, ויש תורדם בפני... כן, נכון, נכון, נכון. טוב, ביאור החמץ הכללי. טוב, יש לנו מצוות ביאור חמץ, זה תמיד יודעים. אבל הרב תמיד רואה בהלכה ספציפית ביטוי למגמה כללית. כלומר, אם צריך לבאר את החמץ, הרי חמץ זה דבר טוב, לא? זה מזון. עד כדי כך שיש דיון, האם מותר לברך שהחיינו על ביאור חמץ? כי אתה מחלה ממון. אז מה פתאום לברך שהחיינו? אבל בעל האיתור אומר שאפשר לברך שהחיינו על ביאור חמץ, והשולחן ערוך... אומר, לא נהגו, אבל מי שיעשה את זה, זה לא ברכה לבטלה. אז זה מאוד מעניין, שפה יש איזו הרגשה, שמשהו מעולה בתרבות האנושית, המצאת החמץ, מאיזשהו שלב צריך לבאר את זה. כן? יש משהו, אגב, מי המציא את החמץ? המצרים, כן? זאת המצאה מצרית, קדומה. ולכן, כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מבארים את הלחם המצרי. אומר הרב. הלחם הקדום היה מצה, כן? הלחם הקדום באנושות זה לקחת קמח ומים ולשים בתנור. הרעיון שצריך לתת לזה לטפוח, וזה יותר טעים ויותר עשיר, זה דבר שפותח במצרים. אז מה? היה לה שפחה מצרית בבית. נמדע אותה את זה. טוב. ביעור החמץ, המסמל את הביעור של כל מיני הכיעורים הנפשיים, מן הכלל ומן הפרט. יש בו צד פרטי, מיוחד לאדם עצמו, וצד כללי, ההולם את הכלל, מצד אותו החיוב של הערבות המיוחדת לישראל. ומעורבה גם כן בכל העולם כולו, מפני הפעולה הישראלית, הראויה להיות מקפת את כל האנושיות. כלומר, התורה אומרת, לא ייראה לך שיעור בכל גבוליך. אז לכאורה, פשט הכתוב, זה לא הלכה, כן? אבל פשט הכתוב, שצריך שבכל הארץ שבה אתה חי, לא יימצא חמץ, גם לא שלך. כן? ברור. ההלכה היא לא כך. ההלכה שחמץ שלא שייך לי, אני לא חייב לבאר אותו. ואם הוא הפקר, כל וחומר. אבל עצם הניסוח של התורה, בא לומר, בעצם, ביור החמץ זה נושא כללי. הנושא הכללי בא לידי ביטוי ספציפי בחמץ שלך. כן? אז כאן הרב אומר, ביור החמץ הפרטי, יש לו גם צד כללי, כלומר צריך לבאר את החמץ הכללי, ומתוך כך גם החמץ הכלל אנושי. הגויים בכלל, מה אכפת? שיוכלו חמץ, לא. יש גם ביור החמץ העולמי.
כן, מה אתה אומר? חמץ כמשל?
יפה, לפי זה חמץ כמשל. כי הרי מה זה, מה ההבדל בין חמץ למצא? הצ'ופצ'יק של החטא, נכון? זה הזוהר אומר. הזוהר אומר שהרגל של הה, כשהוא סותם את האפשרות של התשובה, נהיה חטא. זה חמץ, אותיות חמץ. ולעומתם, נמצא חובת ביור חמץ שלו, וחובת ביור החמץ, שקיבל עליו אחריות, בין של ישראל, בין של נוכרים. זה הסיבה שיש הלכה, שאתה מחויב לבאר חמץ של גוי, שקיבלת עליו אחריות. כן? הוא שלך. כאילו שלך. אז לפי הרב קוק, ההלכה הזאת איננה איזה סעיף קטן מקרי, אלא זה עדות לאחריות שלך על גורל האנושות. שבסופו של דבר צריך לבאר את החמץ העולמי בכלל.
אז לפי זה לא מותר למכור חמץ?
לא, מספיק שיהיה לך הלכה אחת כדי, כדי להצביע על המגמה הזאת. אתה לא צריך את כל ההלכות. זה כמו שלמשל, יש הלכה של בישולי נוכרים, נכון? מה זה בישולי? אסור לאכול בישולי נוכרים. אז אני יכול לאכול עם הגוי או לא?
לא נאמר שלא.
אבל למה בעצם ההלכה הזאת קיימת? כדי שלא נתערב איתם. אבל אם יש משהו שהוא לא עולה על שולחן מלאכים, או שנאכל כמות שהוא חי, או דבר שבכלל לא מבשלים אותו, ופת של נוכרי, כל זה מותר. אז אני יכול לעשות סעודת מלאכים עם הגוי, בלי לעבור על איסור בישולי נוכרי, נכון? יותר מזה, גם דבר שאסור, אבל אם הבא היהודי מוסיף כיסם, או קצת מערבב את הזה, זה מותר. אז מה הרווחת? לא, אבל עצם זה שאתה צריך לשאול את עצמך, לפני שאתה אוכל איתו, האם אתה יכול לאכול איתו, זה השיג את האפקט. הרתיעה. הרתיעה נוצרה. אז זה לא משנה אחר כך אם הלכה למעשה אתה תאכל איתו. כי כבר יצרת חיץ בנפש. אז אותו הדבר. עצם זה שקיימת ההלכה. שאני צריך לבאר חמץ של נוכרי שתחת אחריותי, זה כבר מספיק כדי להראות את המחויבות שלי כלפי האנושות. ולכן אחר כך יהיה מותר גם למכור חמץ לגוי. בסדר?
האמת ההלכה מותר להזמין גוי לסעודה?
האם מותר להזמין גוי לסעודה? שאלה יפה. כן, מותר להזמין. אבל האם להשתתף במסיבה של גויים, התשובה היא שלא. אז יש לפעמים צריך, מכל מסיבות, דיפלומטיות וכדומה, אז מוצאים את הטריקים, בסדר? אנחנו מומחים לטריקים. שבת מותר להזמין גוי, ביום טוב לא. כי ביום טוב, שמה יוסיף בשבילו, אסור לך לבשל, מה שמותר לבשל ביום טוב, אבל לא בשביל הגוי, נכון? אבל בשבת, אתה מלא לא מבשל, מותר להזמין. וגם יש כל מיני פטנטים איך להתיר ביום טוב גם, כן? יש תשובה של הבן ישחי על זה ורב פעלים. כן, מה אתה אומר? לא, זה לא העלה. ביור החמץ זה מה שמאפשר להעלות. זאת אומרת, זה ביור הרע, ואז אתה מעלה. נכון, אתה צודק, זה יכול להיות מוזר שזה פה. אבל הסיבה שזה פה זה בגלל הפרק הבא. נכון, לכן הוא שואל בצדק. לכאורה, מה זה עושה פה? זה עושה פה מה שצריך בשביל שנוכל ללמוד את הפרק הבא. מתי נלמד את הפרק הבא? לא בשיעור הזה, כיוון שהגענו כבר לסיום השיעור. אבל בעזרת השם, הפעם הבאה.